טוב, אז היום יש לנו השתלטות עוינת על הפודקאסט של רועי יוזביץ', אם אתה קורא לזה פודקאסט, על הערוץ. ואני תמיר דורטל, והיום אנחנו נקיים רעיון, סליחה, על הספר הישן של רועי, מהפכת ההשכלה, אנחנו גם מוכרים פה ספרים, ויאללה, בוא נתחיל.
שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ שלי, ערוץ שמדבר על השכלה, אינטליגנציה וגם איך למצוא חברים חדשים בשיחת הסלון הבאה שלכם. הרבה פעמים אני אומר שזה תחביב שיצא משליטה, אבל לפחות יוצאים דברים טובים, ויש לי חבר חדש וקוראים לו תמיר, אז זה כיף גדול. אם עוד לא נרשמתם לערוץ, אז הזדמנות טובה להירשם, להסתכל על מה אנחנו עושים. אם מעניין אתכם, כנסו, ותצטרפו, ותלחצו על הפעמון. יש לי גם את הספרים ששווה לכם להסתכל עליהם. ספר הצלחה בלימודים יציל לכם את שנת הלימודים, ועכשיו אני מעביר את רשות הדיבור לתמיר. סע.
אז אנחנו מדברים על מהפכת ההשכלה. בספר הזה אתה בא בביקורת מאוד קשה כנגד בתי הספר, ובכלל על שיטת הלימוד, שיש פה איזו תמונה שמאוד מאוד אהבתי, שמראה בית ספר אי שם במאה ה-19, את אוניברסיטת בולוניה, שהחרשנים יושבים מקדימה, אנשים שמדברים יושבים מאחורה, ויש שם אפילו איזה אחד שנרדם אחרי משמרת לילה, שזה כאילו תמונה גאונית איך מצאת.
משמרת לילה באינקוויזיציה, אמרתי. באינקוויזיציה.
עכשיו, מה הבעיה עם זה? זאת אומרת, אם אנחנו כשמרנים מסתכלים על דברים חברתיים ואנחנו רואים, הנה, זה היה ככה בבולוניה במאה ה-15, זה היה ככה אפילו בגמרא, מסופר על השורות שישבו לפני רבי עקיבא, ואפילו משה רבנו הצטרף אליהם. זה היה פעם גם במאה ה-19, וזה ככה גם היום, כנראה זה עובד, כנראה זה טוב, מה הבעיה שלך עם זה?
לא, אני חושב שאתה מפספס פה איזושהי נקודה. קודם כל, הטענה השמרנית היא טענה בעייתית. גם אני, אמרו לי שהפודקאסט שלי הוא של שמרנים, אבל אני לא ידעתי את זה. גם פרדריך הייק כתב בסוף למה אני לא שמרן. ובסופו של דבר, העובדה שעשינו את זה ככה, זה תמיד עובד ואסור לשנות, היא טענה שגם השמרנים מבינים שהיא טענה בעייתית. אני גם מזכיר שהטיעון להשאיר את העבדות הוא טיעון שמרני, כן? אז בסופו של דבר, העובדה שמשהו, עשינו משהו במשך הרבה מאוד זמן, ורק בגלל זה הוא צריך להישאר, היא טענה לא נכונה. מה שכן, הטיעון השמרני, ממי שאני מבין, הוא, מכיוון שעשינו אותו הרבה מאוד זמן, ומכיוון שהוא עבר, איך אומרים, את ביקורת הדורות, אז לפני שאתה זורק אותו, תקדיש עוד מחשבה. זה בגדול הטיעון, נניח, של הגדר, נכון, של שפירו וכו. עכשיו, הרעיון המרכזי הוא שזה לא עובד. בסופו של דבר זה לא עובד. בתי ספר הם, כמו שהחרדים מנסים לשכנע אותך, כן? שהתפיסה החרדית זה מה שהיה לאברהם אבינו, ואברהם אבינו למד את הקהילות יעקב, את הסטייפלר, וואו, זה לא נכון. ובעצם כל החתולים על הראש זה בעצם של אצילים פולניים במקום שבו הטמפרטורה היא מינוס 20, וזה המצאה של המאה ה-18. אז אותו דבר, בתי ספר זה נראה כאילו קין הרג את הבל בהפסקה של שיעור חשבון, אבל וואלה, זה לא נכון. זאת המצאה של המאה ה-19 במובן שאנחנו מכירים אותו. וההמצאה של המאה ה-19 עבדה למאה ה-19, עבדה פחות למאה ה-20, ועובדת הרבה פחות למאה ה-21, ואתה רואה שהיום בית ספר לא נותן לך שום added value בשוק העבודה, כלום, ולא רק בשוק העבודה, גם בעובדה של ידע כללי והשכלה. כך מישהו שאתה יודע, החילונים תמיד באים לחרדים בקטע, אתם לא לומדים ליבה. וואלה, בוא תשאל מישהו על ספרות, על אומנות, על היסטוריה. הרי כבר מה אמרו? שראשי תיבות של BA זה בלי אנגלית. למה? כי אנחנו לא יודעים אנגלית.
אבל אנחנו כן יודעים אנגלית. רוב הציבור בישראל, אם אתה עכשיו הולך לפיצוצייה הממוצעת בישראל, בתל אביב, ומתוך הפיצוצייה הממוצעת, או אפילו למסעדת יוקרה הממוצעת בפריז, ישראלים יודעים אנגלית. יחסית טוב, יותר טוב מאזורים במזרח הרחוק, יותר טוב מאזורים באירופה. יודעים אנגלית טוב. אתה יודע מה? אנחנו עושים עוד משהו טוב. אנחנו עושים סטארט-אפ ניישן טוב. זאת אומרת, אם בתי ספר כאלה גרועים, איך זה שאנחנו סטארט-אפ ניישן?
אז אוקיי, אז אני רוצה לענות על שתי הטענות האלה, ומבחינתי זה טענות כל כך חשובות. זה באמת נכון שהישראלי הממוצע, אם הוא מאבד את הדרכון בחול, יכול להסתדר, וגם יכול להתחיל עם תיירות בים. Excuse me, where are you from? Very good, I love you,
give me money. להתחיל עם תיירות בים, זאת מיומנות שדורשת גם אומץ לב, אבל גם לא לגמגם.
הארס הממוצע יש לו באמת יכולות בלתי רגילות, וזה באמת נכון שמכיוון שבצרפת ובאיטליה מדובבים ואצלנו נותנים תרגום, המצב אצלנו הרבה יותר טוב. אבל, כך, אולי החברים שלך, זה לא דוגמה, כן? אבל תיקח את הבן אדם הממוצע ותשאל אותו, האם הוא קרא אי פעם ספר באנגלית? האם הוא כאשר הוא מוריד סרט, שאסור להגיד את זה, כן? אבל אם הוא מוריד סרט ואין לו כתוביות, האם הוא לא מתבאס ומחפש סרט אחר, או שהוא רואה אותו בלי הכתוביות? זה משהו אחד. וכמה בן אדם לא ישן שהוא צריך להעביר פרזנטציה בעבודה שלו באנגלית? זה באמת נכון, אנחנו מסתדרים. אבל ההסתדרות הזאת היא באיזשהו מקום חצי כוח. יותר מזה, כל השוק של תרגום עבודות, תרגום מאמרים, העובדה שספרי מתמטיקה בעברית נחטפים באוניברסיטה, ואתה לא יכול למצוא אותם לפני תקופת בחינות, וספרי מתמטיקה באנגלית נמצאים בהמוניהם. ואפשר עוד לחזור על זה, יש כל כך הרבה דוגמאות.
אבל אנגלית זה אישיו? לא.
לא, אנגלית זה אחד מהאישיוים, כאילו, אנגלית זה השפה המשמעותית של העולם, ומכיוון שאתה לא בטוח ללמוד אנגלית, היה לנו פה שיחה עם דני אורבך, אמר, תקשיב, אם אתה מגיע, אם אתה עושה דוקטורט על יפן באוניברסיטה העברית, עם כל הכבוד באוניברסיטה העברית, אז תדע שמה שיש לך זה יהיה מוגבל בצורה בלתי רגילה. וגם מה שיש לך הוא מתכוון, גם מה שיש לך באנגלית, כן?
למה הוא מתכוון? מה זאת אומרת, מה שיש לך יהיה מוגבל. הדוקטורט שלך לא הגיע אותה תפוצה, כמו אם תעשה את זה
באוניברסיטה בליטה. החומר, הוא עשה את הדוקטורט בהרווארד. זאת אומרת, החומר שזמין לך בהרווארד, לעומת האוניברסיטה העברית.
אל תשווה את הרווארד, שהיא מקום אחד באוניברסיטות בעולם, לאוניברסיטה העברית שהיא מדשדשת סביב ה-90 הזה. אי אפשר להשוות.
ויותר מזה, שנייה רגע, אני אפילו אחזק את הטיעון שלך. אתה אומר, אוקיי, זה לא משנה, בסופו של דבר אתה יכול להגיע לאינטרנט. אנחנו אומרים בבית לילדים כל הזמן, עברית זה רק בשביל ללמוד תורה. כל דבר אחר, כל דבר אחר תלמד באנגלית. העושר הרוחני, התרבותי, אתה יודע, ספר שעולה 7 שקל, 7 דולר באמזון, 99 סנט בקינדל, אם אתה פתוח לאנגלית, אתה פתוח לעולם, וזה לכל כך הרבה אספקטים. וזה משהו אחד, זאת היא נקודה אחת, כן? אבל, והנקודה השנייה, שאנחנו לא סטארט-אפ ניישן. שתל אביב היא סטארט-אפ ניישן, והסטארט-אפ ניישן מהווה אחוז קטן מאוד מכל האנשים שלומדים במערכת החינוך הישראלית, והטענה של חלק גדול מאנשי תל אביב, או של האליטה השמאלנית, או whatever שלא תגיד זה, חבר'ה, זה לא סטארט-אפ ניישן. יש פה מיעוט מאוד מאוד קטן ששייך לסטארט-אפ ניישן, שמושך על הגב שלו מדינה שלמה.
אני לא רוצה שנעשה איזה מלחמת חפירות סביב הנקודה הזאת. מה שברור זה שמחת נתונים, בערך 7% מהאוכלוסייה בישראל עובדים בהייטק, שזה אחוז יותר גבוה ממי שעובד בהייטק בכל מדינה אחר בעולם, מבחינת אחוז. אז אפשר להגיד, זה רק תל אביב, זה לא רק תל אביב. אין בשום מדינה אחרת תל אביב של 7% כזאת. אין, פשוט לא קיים. אבל הספר שלא מדבר, הספר הזה, הספר מהפכת השכלה, הוא לא מדבר על אנגלית. אני רק אגיד נקודה אחרת על האנגלית. אתה ראיינת בזמנו, כאן בערוץ, בגינה שלך, את אחד החברים שלך שהוא מנהל בית ספר. ואת ההצעה הזאת אני לקחתי כמורה. ואותו מורה, אותו שיחה מנהל בית ספר שראיינת, הוא אמר לתלמידים שלו, אתם אין לכם שיעורי אנגלית. יש לכם רק את המשבצת הזאת במערכת שעות. מה שאתם עושים במשבצת הזאת במערכת שעות, כל אחד פותח פלאפון, וזה כבר נשמע כמו איזה תרחיש אימה.
זה כבר נשמע בעייתי.
ואתם מורידים...
דואלינגו.
דואלינגו, ואתם מתרגלים. עכשיו, הוא לא עשה להם את זה בכיתה י"א-י"ב לקראת הבגרויות. הוא עשה להם את זה בכיתה תת וחת.
הוא עושה את זה בחת.
ואז, ולא לכיתת מצטיינים, לכיתת מבר, ובסוף שנה הממוצע מעל 90.
זה לא הממוצע, היה אחד, הוא ניסה, צריכים להגיד, זה סיפור שהוא די דומה, אבל אני חושב שחשוב לחדד שם. קודם כל, רוב האנשים, המורים שהכי קשה למצוא זה מורים לאנגלית. ככלל, גם רוב המורים לאנגלית הם מורים ישראלים, ואז כל הנושא של מבטא הולך ומתפספס לך, אבל זה כבר נושא אחר. ואז המורה לאנגלית יצא לחופשת לידה, והוא נתקרע למלא אותה, והוא לא באמת יודע אנגלית, אבל דיברנו הרבה, הוא נתן להם באמת את האפליקציה, ואמר, מי שמסיים את האפליקציה הראשון, כאילו את כל השלבים, קבל ממני 1,000 שקל.
ויש שם ניקוד גם. יש שם גם כאילו מספר הכוכבים, מספר הלבבות, מספר... שוב, יש עניין של תמריצים כזה.
לגמרי. אותם תמריצים שכאן אקדמי משתמשים בה, שקיבלת, עברת לשלב זהב. מה שלב זהב עושה? שום דבר. אין בזה שום דבר, אבל...
אני למשך זמן מסוים הייתי ב-60 הכי טובים בעולם.
כן,
זה... לא, אני תרגלתי לזה, והרגשתי ב-60 הכי טובים בעולם, בלימוד אנגלית, כאילו, למי אכפת.
יש להם גם מה שנקרא סטרייק, זה אומר שאם אתה לומד 10 דקות ביום, אז השאלה כמה ימים רצופים יש לך, ויש אנשים שממש התבאסו מזה שעכשיו מגיע ראש השנה, וזה יומיים, והם לא יכולו ללמוד, אז כל מיני דברים, זאת אומרת, יש אנשים שאמרו לי, בוא נה, יש לי סטרייק כבר של 100 ימים, וזה דבר מאוד 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 גדול. אז האפליקציה הזאת עובדת יפה עם כל האינסנטיבים. הדבר השני שבאמת, ילד אחד עשה את זה, לא כולם, אבל ילד אחד שהוא לא דובר אנגלית, עשה את זה, ואז נתנו לו בחינת בגרות, 5 יחידות. אגב, יש כמה שאלונים, נתנו לו רק שאלון אחד, והוא קיבל שם 99. ועכשיו, יכול...
בעבר.
כן, זה מה שנקרא תיכון של ההזדמנות האחרונה. עכשיו, יכול להיות שהילד הזה הוא מיוחד, אבל הטענה היא שהוא הרבה פחות מיוחד ממה שאנחנו חושבים. ואם היית משנה חלק מהשיטה, היית יכול לעשות ניסים ונפלאות. והדבר הזה גם לא עולה כסף. אני מזכיר, האפליקציה הזאת היא חינמית. זה הטירוף המוחלט. והיא עוקבת אחריך ויודעת בדיוק, משתמשת באינטליגנציה מלאכותית כדי לעקוב אחריך, ולדעת כמה התקדמת ואיפה אתה פה, ולתת לך בדיוק את המילים שאתה לא... זה מדהים, והכל חינם.
לא, כן למדתי אנגלית, והרמה שלי באנגלית היא לא רעה, ואמרתי, נו, זה אפליקציה בכלל שלומדים דרכה עברית, ואתה המלצת... כן,
וזאת קומבינה כזאת, קומבינה כן. הפוכה, נכון.
והיא למדה אותי. היא גילתה לי כמה מילים שיש לי בהם שגיאות עוד מהחטיבת ביניים שלא הצלחתי להתגבר עליהם, והיא פשוט תחנה לי את אותן מילים, מילים דווקא. והרגשתי שיפור שם, באותם כמה מילים שתמיד טעיתי והרגשתי במיילים כששלחתי, אמרתי בוא נעשה איזה דאבל צ'קינג ונשתמש בגרמרלי וכל מיני קשקושים כאלה, היא תקנה לי את זה. עכשיו, הטענה שאנחנו מנסים פה באמצעות השיחה הזאת להעביר, היא שבית הספר לא מתאים ללמד מספר דברים, ואני אומר את זה כמורה. זאת אומרת, עכשיו קורונה. מה עשו רוב המורים? רוב המורים באו, עשו לתלמידים שיעור בזום, אתה, למה קיבלת מצלמה? ומין כזה, נכון, יש את הצלן הזה של המורה, של הזה? אז זה בדיוק ככה. כל השיעור המורה יושבת על הזום, ואומרת לתלמיד הזה, תפתח מצלמה, לזה תסגור מצלמה, לזה תענה לי עכשיו לשאלה, תוך כמה שניות, ואז אני אבין שאתה מרוכז, ואתה לא סתם שמת איזשהו פלקט. מה אני עשיתי? מה שאני שם לי פודקאסטים, אז הקלטתי להם. שיעור של התוכן שאני מצליח להעביר בכיתה ב-45 דקות, ב-7 דקות, 6 דקות. את התוכן הזה בלי הפרעות, בלי השאלות ביניים, בלי הזה, הקלטתי להם. הקלטתי להם זה בוואטסאפ. ואז אין, לא נפתח לי, כן נפתח לי, זה וזה וזה וזה. ואמרתי להם, תקשיבו. אז שאלו אותי המורות, איך אתה דואג לזה שהם יקשיבו? אמרתי להם, מה זאת אומרת? נעשה להם בחינה בסוף. נעשה להם בחינה הכי קלה בעולם, שיש להם 3 דקות לענות עליה. אבל אם הם לא הספיקו, אז כאלה שהם לא למדו מספיק טוב. אז תקשיבו שוב ושוב ושוב לשש דקות האלה. ואז כשמתלוננים לרכזת שכבה ואומרים לא, ואנחנו לא מספיקים, ויש לנו המון עומס. למה דווקא לשיעור שלי אומרים יש המון עומס?
כי זה השיעור אחד שהם צריכים ללמוד.
כן, כי עם אשכרה לומדים. כי אשכרה יש ציון על אותו שיעור. ואת הדברים האלה למדתי מתוך המוקים. שמי שלא מכיר, הילדים שלך...
רגע, אז אני אגיע לזה עוד שנייה. אני רק רוצה רגע לחדד משהו. מולי עדן, או מולי עדן, אני כבר לא זוכר איך מהייתים את השם שלו, הוא היה סגן נשיא, הוא היה נשיא אינטל ישראל, וסגן נשיא אינטל העולמית, שהוא בחור באמת רציני. והוא אמר משפט מקסים בעיניי. הוא אמר, קולנוע זה לא תיאטרון ששמת לו מצלמת וידאו. זה משפט מדהים בעיניי. עוד פעם, קולנוע הוא לא תיאטרון ששמת לו מצלמת וידאו. אם אתה עושה קולנוע, אז נפתחות לך, או נסגרות לך גם, כן? אבל נפתחות לך אופציות שלא זמינות בתיאטרון. ואם אתה לא מנצל אותם, ואז מבחינתך קולנוע זה רק תיאטרון עם מצלמת וידאו, פספסת הכל. והרבה מאוד אנשים, גם באקדמיה ובטח בתיכון, ואני לא מדבר על החטיבה, ועל החטיבה ועל היסודי, זה בכלל מסכן. משתמשים, זום זה בעצם לקחת את השיעור. עכשיו, איך אני רואה את זה? כי שיעור צריך להיות 45 דקות. כאילו, הם שימרו את המערכת. הם שימרו את המערכת. מה שאתה עשית זה לא חוקי. כי אתה צריך לשבת...
אז מכיוון אני גם עורך דין, דאגתי שזה חוקי, השארתי את זה מראש מול הרכזת שכבה, ומול המנהלת, ואמרתי להם, תקשיב, אני מעביר את אותו חומר, והממוצע שם גם בדרך כלל הוא מעל 80.
אבל אתה אנומליה. והממוצע
שם הוא מעל 80. זה לא שהממוצע שם הוא נמוך. זאת אומרת, אני מסביר בצורה כל כך מובנת, ואני בוחן באמת בשאלות של הליבה, רק לראות שהם הבינו.
אתה באמת כישלון של מערכת החינוך.
תשלחו לי את הסיכום, אני מבקש ממנו לסכם. תעלו את הסיכום לגוגל דרייב, אני רוצה לראות אותו. ומי שאין את הסיכום בסוף השיעור, בכתב היד שלהם, שאני כבר יודע לזהות אותו כמתלמידים שלי מקודם.
רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
אין בעיה, מורי, סיור.
אני רוצה... לגעת באיזה נקודה שכאילו, כי אולי זה קצת מפוזר. החלק הראשון של הספר, וזה באמת מה שאתה אומר, מתעסק במיתוסים שיש לנו לגבי למידה. ולגבי למידה יש לנו כמה מיתוסים. אחד המיתוסים זה המיתוס של החשיבות של בתי ספר. יש דברים שבתי ספר עושים נהדר, בוודאי מה שהם עושים בייביסיטר נפלא, וזה הדבר הכי משמעותי בעיניי, וזה גם הדבר הכי משמעותי מבחינת המדינה. כי המדינה אמרה, אוקיי, א' עד ג' לא משנה מה, חוזרים ללמוד ראשון, כי זה בייביסיטר. וד' עד ת' כל השנתיים האחרונות נדפקו בצורה שייקח עוד הרבה מאוד זמן
לטפל בזה. נשארו בבית לאורך כל הימים.
ברוך השם, זכיתי.
הם לא הבינו את הבדיחה.
נכון, בסדר. טוב מאוד שזה יעבור. הוא מדבר על זה שאנחנו עושים חינוך ביתי, אבל טוב מאוד שזה... אבל עוד פעם, אני לא מדבר עליי בצורה פרטית. כן, אני באמת רוצה לעשות משהו שהוא משמעותי יותר. אז עוד פעם, ד' עד ת' או עד י' נדפקו בצורה בלתי רגילה, וזה שנתיים כבר. שנתיים של החטיבה שאף אחד לא שם עליהם. למה? כי הכי חשוב זה בייביסיטר. אז קודם כל, החשיבות של בתי הספר זה דבר שצריך לשים אותו בסימן שאלה מאוד גדול. הדבר השני זה, האם כולנו יכולים ללמוד לבד? האם כולנו יכולים להיות לומדים עצמאיים? ואתה מדבר עם אנשים שלומדים באוניברסיטה הפתוחה ואומרים, טוב, אני לא... זה רק לאנשים מיוחדים. זאת אומרת, למה? אולי באמת זה משהו שהוא שונה. אולי באמת לרובנו יש את היכולת ללמוד לבד. והיכולת הזאת מתפספסת בתיכון, כי המורים שלנו לא לומדים אף פעם שום דבר מעבר לשעות הלימודים. אוקיי?
כי יש המורים לך... שלנו? לא, אני רוצה להדגיש
המורים,
את הנקודה הזאת.
המורים, כאשר אתה, עוד פעם, אני אמרתי, אני עשיתי המון הרצאות למורים. ואמרתי למורים, תקשיבו טוב, יש את האפליקציות של הדואלינגו. ואתם יכולים להגיד לילד, הנה, כך, וזה מדהים. אבל זה לא יעבוד. זה יעבוד רק אם אתם תלמדו גם שפה שאתם רוצים.
כהורים. כהורים.
גם הורים וגם הורים. עוד פעם, אם הילד רואה שאתה לומד בתור הורה, וכאילו שהדבר הכי כיף מבחינתך זה לקחת, אתה יודע, שספר חדש מגיע מאמזון וללמוד ולסכם, תסתכל, הנה, את כל האיזה, את האלה. אז אם זה מגניב אותך, אז זה גם יגניב את הילד. אבל מורה שאומר, אני את הלימודים שלי כבר סיימתי, ולא מעניין אותי לעשות שום דבר, ושאתה אומר לו, אוקיי, אבל בוא תראה איזה טוטוריאל חדש ביוטיוב ותבנה משהו, זאת אומרת, בשביל מה? אז ברור שהוא לא יכול למשוך אותך לשום דבר. אני הסיבה שאני יכול למשוך אנשים למקומות כאלה, כי אני מתלהב מזה. זה הסיבה שכמו שאני בונה רובוט, אז אני יכול לעשות דברים אחרים, כי אני מתלהב. אתה מבין? אז אני חושב שזה דבר שהוא משמעותי מאוד. היכולת הזאת של ללמוד עצמאית זה דבר שהרבה מאיתנו יכולים לעשות.
אבל אמרת משהו חריג בהרבה, ולצערי אני מכיר אותו בבתי ספר קודמים שעבדתי. אני לא מדבר על בית ספר הנוכחי, כמובן.
ודאי, ודאי.
כמובן, אנחנו לא מדברים.
מתי השיחה הזאת מוקלטת?
אנחנו מדברים, אולי 2017. אולי אנחנו חוזים את הקורונה מראש. אבל רוב המורים לא קוראים ספרים. אם הם קוראים ספרים זה רק רומנים. אם, שוב, במקרה הטוב שיש לי מי לדבר, זה רומנים. ובמקרה הזה, שוב, יש גם מורים חריגים פה ומורים חריגים שם, אבל במקרה שכן הם קוראים, זה...
תקשיב.
מאוד נדיר. והתלמיד מרגיש שאין שם את העושר הנדרש לשאלות שלו. זאת אומרת, פתאום התלמיד בשיעור היסטוריה שואל אותך על השפל הגדול. וואלה, למה נגרם השפל הגדול? אם המורה אין איזושהי הבנה בכלכלה, וזה, והוא סתם למד את השפל הגדול כי גורמים לעליית הנאציזם לשלטון, התלמיד מרגיש שם את הדלות, הוא לא ילך איתך.
נכון. נכון, אגב, ואתה רואה את זה שהפסיכומטרי של, של, של הסטודנטים להוראה יורד עם השנים, וזה בעצם אומר שהחומר האנושי שמגיע להוראה הולך ונהיה יותר ויותר דל ומדולדל. סיפרה לי חברה שהיא רופאה, שעשו כנס מחזור, והכי, האלה, התלמידות הכי עצלניות בכיתה, ככה היא הגדירה את זה, התלמידות הכי עצלניות בכיתה שלה הפכו להיות מורות. אני חושב שזאת הנקודה. התלמידות הכי עצלניות בכיתה שלה הפכו להיות מורות. עכשיו שוב, האם זה אומר כל A ו-B, לא, כל מכוניות, כל המחבי יש אדומות, לא כל מכוניות אדומות המחבי יש. האם כל המורים כאלה? לא. אבל בוודאי המערכת דוחפת לשם. חד משמעי.
מילטון פרידמן כותב בספרו קפיטליזם וחירות, יש לו שם ספר, יש לו שם, סליחה, יש לו שם פרק על שיטת הוואוצ'רים, הוא המציא אותה. בסדר, זה רשום על שמו. והוא אומר, משפט ממש יפה, שאני לא יודע לצאת בעל פה, אבל את הרעיון שלו יהיה מובן תכף. הוא אומר, עם שיטת התמריצים הקיימת של ארגוני המורים, של הקביעות, של מי שמחדש ומי שחריג נבעת או למעלה או למטה או הצידה, לי יש קביעות, ברוך השם, כבר אי אפשר לגעת בי.
איזה רעה חולה.
ממש, רעה חולה. אז הוא אומר, זה פלא שרמת החינוך גבוהה עד הרמה שהיא היום. שוב, היא מאוד נמוכה, אבל פלא שהיא גבוהה, כי עם רמת תמריצים כזאת, לא אמור להגיע שם אף אחד עם חצי כישרון וחצי עניין וחצי כלום. כי מי הולך בדרך כלל לעבודות עם קביעות, לעבודות עם, שעובדים משמונה עד שתיים, עובדים חצי יום ומקבלים משרה מלאה? מי מגיע לעבודות כאלה? מי שמחפש בדרך כלל חיים קלים. וכשאני מדבר עם מורות ומורים מהבית ספר הקודמים שעבדתי בהם, ואני שאלתי אותם, למה אתם הולכים למקצוע? אומרים, כי זה נוח, כי זה, יש חופשים יחד עם הילדים. כלומר, מכל הסיבות הלא נכונות.
אגב, אני מזכיר שגם באקדמיה יש קביעות, גם היא רעה חולה, היא לא עושה את אותו נזק של, של בית הספר, כי באמת, אנשים שמגיעים לאקדמיה להיות חברי סגל, בדרך כלל הם, 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 הם יותר חכמים, וגם יותר מעניין אותם לעשות. אבל זה גם רעה חולה בתוך הסיפור הזה. העובדה שאתה לא צריך לדחוף את עצמך קדימה כל פעם. אני אומר לך שוב, אני היום באקדמיה, ואני, בתור אחד באקדמיה, אני חושב שהנושא של קביעות, הוא באמת אם כל חטאת. ממש אם כל חטאת. אז זה משהו אחד. אז עוד פעם, בתי הספר זה לא דבר שכולנו חייבים. סוגת המיטרה באמת מדבר על זה בצורה יפהפיה.
מי? אומר, שוב?
סוגת המיטרה הוא פיזיקאי בריטי שהגיע מהודו. הוא עשה את הניסוי המפורסם של החור בקיר, שבעצם גרם לילדים בהודו בכפרים נידחים ללמוד דברים לבד. הוא אמר, יש... הגבולות של למידה עצמית הם כמעט...
תספר על הניסוי, כי הניסוי עצמו, כפי שאתה מספר אותו בספר, הוא מעניין, הוא פתאום עושה לך כזה חצי חיוך, ואתה אומר, למה לא?
אז אני רק רוצה לחדד כך, כי אני מזכיר אותו גם בפרק השני, אבל גם בפרק הראשון. ובפרק הראשון אני אומר שבעצם, לפי מה שהוא אומר, ואני חושב שיש לזה אלמנט נכון, בתי הספר כפי שאנחנו מכירים אותם, זה בעצם איזה שהם מפעלים שהאימפריה הבריטית יצרה, כדי לבוא ולהגיד, אוקיי, אני שולט בכל העולם, אני צריך מישהו, שאני צריך פקיד, שאם אני אעביר אותו מפה לשם, הוא יוכל לתפקד. ומה שהוא צריך לדעת זה כתיבת תמה, כדי שהוא יכתוב דברים ויבינו אותו, הוא צריך לדעת לעשות חישובים בראש, כי לא היה עדיין מחשבונים. אז כל הסילבוס הזה של בתי הספר, כפה שאנחנו מבינים, זה פשוט לייצר אנשים, לייצר את הפקידים, של השלטון הבריטי. זה משהו אחד. הדבר השני, שהמודל של חינוך חובה, כפי שנמצא בארצות הברית, והוא מודל פרוסי, או גרמני, והמודל הפרוסי מתחיל ב-1806, אני חושב, אחרי קרב ינה, זה דבר מדהים, אני לא ידעתי את זה. אחרי קרב ינה, פיכטה, שהיה אנטי-לאומני גרמני, ראה שבקרב ינה, הנפוליון ניצח את הפרוסים, ואז הוא כותב נאום לאומה הגרמנית, ואז הוא אומר, החגיגה נגמרה, צריך להסביר לאנשים שהם רק ציות עיוור, הם יבינו שהעבודה משחררת. במקור, ארביט מחט פריי, זאת אומרת, לכן כשכתבו את זה באושוויץ, זה נאום מכונן בתפיסה הגרמנית, זה נאום ממש חשוב, וזה לקוח משם, כן? העבודה משחררת. והעבודה בשביל המדינה זה הדבר הנעלה ביותר, ואז הוא מוסיף. כאשר התוכנית הושלם, משטר שיהיה אחראי על חינוך האוכלוסייה למשך דור או יותר, יוכל לשלוט על נתיניו בצורה מושלמת ללא שימוש בצבא או במשטרה. כפי שאתה שם לב, אני ציטטתי את זה הרבה פעמים בהרצאות. והדבר הזה הוא מדהים. זאת ההתחלה של מערכת החינוך הולכת. כפי שהיא בגרמניה, ואחרי זה כפי שלוקחים אותה לאירופה. כפי שלוקחים אותה לארצות הברית, וגם כפי שלוקחים אותה לישראל.
כששימו לב, הפסקה הזאת היא מאוד מזכירה את הרב קוק. מי שחסיד של הרב קוק. ככה, יש השפעות, אפילו תלמידיו הגדולים מודים, יש השפעות מהיימריך היינה.
ומהרומנטיזם הגרמני.
בעיקר מהיגל. רק דרך חינוך כפוי, ילמדו כולם שעבודה משחררת, ועבודה בשביל המדינה, אפילו אם זה עולה לך בחייך, היה החופש הגדול ביותר.
אגב, פיכטה היה בן אדם שכתב מאוד לא ברור, אבל כשהוא רצה שיבינו אותו, הוא כן כתב ברור.
דרך אגב, גם הרב קוק. באורות הוא כותב לא ברור, אבל במאמרים שלו, הוא כותב הכי ברור בעולם, ולא צריך את הרב שיסביר לך, אתה פשוט מבין. זה שפרסמו את היומנים האישיים שלו, שזה אורות, זה סיפור אחר כבר.
יפה. עכשיו, ג'רום קיי ג'רום, אז יש כתב את שלושה בסירה אחת, מטייל בגרמניה ב-1900, ואז הוא מסתכל, הוא מטייל ביער השחור, והוא מראה, והוא מדבר על איך הוא בתור אנגלוסקסי רואה את הגרמנים. ואז הוא אומר, הגרמני זה עם שיעשה את הכל כמו שאומרים לו. יש שם איזה קטע, אני רק אקרא איזה קטע אחד, כי הוא ממש משעשע אותי. והוא אומר כזה דבר, הוא אומר, איפה הדברים האלה? בכל אופן, הוא אומר, בהינתן לו, הנה, כן, ניתן לומר על הגרמנים שהם עם שילך לכל מקום ויעשה כל דבר שיצבו אליו, אך קשה לדמיין אותו חלוץ. בהינתן לו חירותו, הוא יגווה וימות. על פי ההשקפה הגרמנית, מה ההגדרה של חובה? ציות עיוור לכל דבר עם כפתורים. את זה הוא כתב ב-1900. עד כה בורח הגרמני בממשלה טובה להפליא, אם דבר לא ישתנה, הרי שחייו ימשיכו להיות טובים, צרותיו יחלו רק אם יקרה משהו למכונת הממשל, אך אולי מסוגל את שיטתו לייצר אספקה אינסופית של מושלים טובים. בזמן שהוא כותב את זה, היטר בן 11. והוא בדיוק נוגע, הג'רום קיי ג'רום הזה, בדיוק באותה נקודה. כאשר אתה מחנך אנשים לציות עיוור דרך מערכת החינוך, אז זה מה שקורה.
זאת אומרת, לפי מה שאתה אומר, אחד התפקידים המרכזיים של מערכת החינוך זה להכין חיילים טובים לצה"ל.
חד משמעית. יותר מזה, הרב שטיינזלץ, ואני אומר את זה, אני לא כתבתי את זה פה, הרב שטיינזלץ אומר שיש לו מסמך של, של הסתדרות המורים 1929, שצריך, פה, שצריך להקים פה עם של לא אינטלקטואלים. והוא אומר את זה, הוא אומר, יש את זה בווידאו, אני אחרי זה אפשר לעשות רפרנס.
לא, זה מפורסם. כן, זה
עם שלא אינטלקטואלים. והוא אומר, אני ראיתי את ההחלטה, אני ראיתי אותה. ראיתי אותה חתומה. ואז ששטורם אומר לו, בוא נעזר יום ונורא, אז הרב שטיינזלץ אומר לו, זה רק מראה לך עד כמה שהם הצליחו. אמיתי, זה טירוף מוחלט.
היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על המשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיאזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
אבל ישראלים לא ידועים כצייתנים גדולים. אמנם בדברים מסוימים אנחנו כן מצייתים, והייתי אחרי בארצות הברית, ושם כל ההקפדה על מסכות, וכל ה... אומרים לך מה לעשות, זה, יש להם מין, זה מין, עדיין יש להם את הרגש הטבעי, המבורך, של האלרגיה מזה. אל תגיד לי מה לעשות, תתעסק בעניינים שלך. ישראל הרבה יותר גרמנית במובן הזה. הגיעו לכאן הרבה יקים, אפשר להבין. אבל מה אתה מציע? זאת אומרת, לא בית הספר, או כן בית הספר? זאת אומרת, מי הבייביסיטר שלנו? וגם, כמו שאתה יודע, אם אתה מסתכל, כל אחד שיסתכל עכשיו שיפתח קורס מעניין שפעם הוא חשב להירשם אליו ביוטיוב, או לעשות אותו, אז בפרק הראשון יש לך נגיד 1,000,000, בפרק הרביעי כבר יש לך 500,000. זאת אומרת, גם הקורס הכי טוב בעולם, יש ירידה דרסטית בצפייה של האנשים. אנחנו מאוד גרועים בלעשות משהו רק על בסיס משמעת עצמי. במיוחד שאנחנו מול מסך אינטרנט, מול מסך של יוטיוב, מאוד קל לנו להגיד, אוקיי, בוא נבדוק רגע מה קורה שם, בוא נבדוק רגע מה קורה שם, פתאום איבדתי את השיעור. ומול מורה, שאני אומר לו, אתה תסתכל עליי, אתה תכתוב מה שאמרתי, אתה תקבל עונש בסוף השיעור, אז יש משמעת. ואנשים, אשכרה לומדים.
אז קודם כל, או, אז אני חושב שיש פה כמה שאלות. השאלה היא, מה אני מציע, כן? אני חושב שזאת היא שאלה, מה אני מציע? אז, אני חושב שההבדל בין השמאל ובין הימין, כן, עוד פעם, הרבה אנשים יגידו שזה אחר, אבל ההבדל זה שבאמת השמאל דואג לתיקון עולם, כן, דיברתי עם פרופסור יוסי אגסי לאחרונה, אז הוא אמר, הדבר שהכי חשוב זה אחוות העמים, כן, זה הדבר שכל האנשים המשכילים רוצים זה אחוות העמים. אמרתי לו, כל האנשים המשכילים וכל הדוגמניות, כן, אז זה באמת נכון, זה באמת נכון שהשמאל רוצה לתקן את העולם ולעשות מערכת חינוך טובה יותר. אני לא מגיע משם. אני לא חושב שיש לי יכולת לתקן את מערכת החינוך, זה לא מעניין אותי. השאלה שלי זה מה אני יכול לעשות ברמה של רועי, ברמה של תמיר, ברמה של הילד שלי, ברמה של הסטודנטים שלי. זה קודם כל. זאת אומרת, הספר הזה אמור להגיד לך, תקשיב טוב, זה המצב, שים לב ותנסה לתקן את עצמך ולא את העולם. ואני חושב שקודם כל הסוויץ' הזה הוא סוויץ' משמעותי מאוד. לך היום יש יכולת לתקן את עצמך הרבה יותר מאשר תחכה שמשהו יקרה. עכשיו, האם אתה שואל אותי, האם לאנשים יש בעיות של קשב וריכוז, האם לאנשים יש בעיות של משמעת עצמית, האם יש לאנשים בעיות שאם לא אומרים להם מה לעשות, אז הם לא עושים? ברור, זו הסיבה שאנשים שמים אלפי שקלים על מכון כושר. וזה, הכל נכון. הכל נכון. אני רק אומר כמה דברים. היום, פחות או יותר, מערכת החינוך, לפי דעתי, כמעט בכל אספקט נכשלת. ממש בכל אספקט. האספקט הראשון, זה אם היא באמת מכינה אותך לאוניברסיטה. אז אנחנו לוקחים את הקרם דל לקרם, אנחנו לוקחים את 5 מתמטיקה, 5 פיזיקה, 5 אנגלית, ועדיין אותם אנשים נמצאים בבעיה משמעותית. יש איזו הרצאה שאני כל הזמן מפנה אליה, של אביב צנזור, דוקטור אביב צנזור מהטכניון, שאומר, האם ייתכן שסטודנט בטכניון לא יודע לחבר שברים? והוא אומר, עכשיו, זה הוא מלמד את הקרם דה לקרם, את אלה שהולכים להנדסת חשמל בטכניון, כן? זה באמת, לקחו שרי פיקינג, את הטובים ביותר מישראל, ואומר אביב צנזור, תקשיב, מה שקורה זה, זה שמלמדים אותם בבית ספר, פשוט לזכור 700 אלף נוסחאות בעל פה, והם לא מבינים שום דבר. ומכיוון שזה ככה, אז אנחנו עכשיו צריכים להשקיע עוד ועוד ועוד זמן כדי להגיד, רגע, שנייה, בואו נתחיל מההתחלה. וזה לא היה פעם. זה קודם כל, זה מטורף.
אבל ברור למה זה קורה. כי כל עוד הציבור הטיפש בישראל, ואני אומר פה מילים קשות, מסתכל על שר החינוך ואומר, שר החינוך, הגעת להישג כי העלית את אחוזי הבגרות, אז הציבור ישלם. זאת אומרת, שר החינוך יושב לעצמו במשרד, והוא בסך הכל בן אדם, והוא שואל את עצמו, איך אני מגיע להישג בסוף הקדנציה, בסוף השנה? מי יודע מתי הממשלה הזאת או קודמת טיפול?
אז אני לא מסכים
איתך. והדרך שלו היא פשוט להוריד את הרמה.
אז אני לא מסכים איתך, מכיוון שההגדרה של סף בגרות לא תקפה לגבי האלה שעושים 5 יחידות. אתה מבין? זאת היא דוגמה טובה. היית יכול לבוא ולהגיד, אני מסכים שזה בגדול תקף להרבה מאוד אנשים. אגב, הטירוף המוחלט ש...
זה כן תקף. כי לי אמרו בוא תרד מ5 יחידות. אמרו לי בוא תרד מ5 יחידות, כי פחדו או שאני אקבל ציון נמוך, או שאקבל ציון גבולי, ואז אם אקבל ציון גבולי, אז אולי זה עלול להוריד את ממוצע הבגרות של כל בית ספר, כי אפילו שבשאר המקצועות אני אהיה ממוצע מעל 90, פתאום בחמש אני נכשל, ואז יהיה לבית ספר בעיה עם אחוזי הבגרות. שתדע, סוד, בוא נגיד,
סוד גלוי.
לבית ספר פחות מעניין מה הממוצע שאיתו סיימת את הבגרות, יותר מעניין אותו שקיבלת. כלומר, התלמידים האלה של ה-80 הם נכס למערכת, התלמידים של ה-70 הם אחלה גם, אבל אם איזה תלמיד יש לו איזה ג'נה ובמקצוע מסוים הוא לא מצליח לעבור, או שצריך שני מקצועות, אז ישבו עליו טובי המורים, ייתנו לשיעורים פרטיים, ולא יעזר בדין. זאת אומרת, בסופו של דבר, התמריצים של המערכת הזאת מתוכננים ככה, לשמור על מעבר של תעודת בגרות. לא מעניין מה ממוצע, ופה אנחנו גורמים לשני דברים. שר החינוך יוריד את הרף, גם ב5 יחידות, כדי שחלילה לא יקשל מישהו?
למרות שאני הבנתי שבחמש הרף, כאילו, 5 יחידות בזמן האחרון, בשנים האחרונות, גם אצל בנט.
שמע, אפשר לבדוק את זה. קח את הבגרות,
אני לא יודע.
הבגרויות קיימות. קחו את הבגרות של 1980, קחו את הבגרות של היום ב5 יחידות, תנו לתלמיד לפתור. זה מאוד קל במתמטיקה. זה מאוד קל גם בהיסטוריה. זה מאוד קל גם בתנ"ך. לקחתי בגרויות של שנת תרפפו בתנ"ך, ואתה רואה, לא נבחנים על 20 פרקים, נבחנים על 200 פרקים. אז הרמה ירדה או לא ירדה?
אגב, יותר מזה, אפשר להגיד שהמקום שבו יש הכי הרבה דוקטורטים במאה השנים האחרונות, זה הפקולטה לחינוך, והאם היום אנשים יודעים לכתוב יותר טוב, לקרוא יותר טוב, להבין יותר טוב. עכשיו, אני כבר לא מדבר על זה שאף אחד לא יודע לקחת משכנתא, ואף אחד לא יודע לעשות התנהלות כלכלית. זה עזוב, זה כבר חלס, סע קדימה, כן? בסופו של דבר, אתה, בית ספר היה אמור לעזור לך, כן, או באיזשהו מקום לקרב אותך להישגים הגדולים של האנושות. הוא לא עושה את זה. רחוק מזה, אתה מבין, הנה, אתה פתחת, למה פתחת את הפודקאסט שלך? אמר לך, חיפשתי תכנים כאלה, אין.
אין?
אין, חיפשתי תכנים שאני ארצה לשמוע, ולא היה את התכנים האלה, אז אני צריך לייצר אותם לעצמי. איזה טירוף
כמו
בכלל.
כמו כל איש עסקים, הבנתי, שוב, אני לא מתפרע לפני זה בכלל, אבל כמו כל איש עסקים טוב, הוא מחפש איזשהו מוצר, נגיד הוא אומר, וואלה, אני רוצה לקנות מזגן. צריך לקנות מזגן ולדבר עם מתקין בנפרד. למה בנפרד? אני אפתח חברה שגם מתקין וגם מוכר מזגנים. למה שלא יהיה את שני דברים האלה ביחד? ואני הבנתי שאם אני מחפש, ואני אולי בן אדם קצת חריג, ואני מחפש איזושהי הקדמה טובה לאיזה ספר, אם אני מחפש להבין נושאים של ביקוש והיצע באיזו שיחה של שעה, בשביל פשוט להבין איך השוק הזה עובד, ואני לא מוצא, שוב, מדי פעם אני צריך להתכונן להרצאה, להגיד לך יש לי להעביר הרצאה על כלכלה. מה אני עושה? בדרך כלל אני פותח את הספרים בזה, אבל אם אני אחר בדרך באוטו, פישלתי ולא הצלחתי להתכונן כמו שצריך. אני רוצה לשים איזשהו פודקאסט וזה, ובאנגלית יש את זה.
נכון.
קרש קורס אקונומיקס, וקרש קורס...
הם נהדרים, הקרש קורס.
נהדרים, וגם מצחיקים.
כן, וגם הפקה, והנה, עכשיו, זה כמו שאתה עושה את זה, אני יודע, אני רציתי לקרוא ספר על אינטליגנציה, ולא היה, אז כתבתי אחד. אבל זה באמת, קודם כל תיקח אחריות על החיים שלך. אם לצורך העניין, תדע שאתה צריך, יש את העניין הזה של BA כללי, פעם זה היה. מה זה BA כללי? פעם, יש איזו בדיחה שאני כל כך אוהב, שלפני הרבה מאוד זמן איזה בוס רצה לקבל מישהו לעבודה, אז הוא ביקש מהמזכירה שתשלח, שתעשה מודעה, והגיעו ככה קורות חיים בפקס. ואז הבוס לקח את השני שליש מהקורות חיים, זרק אותם לפח, ואמר למזכירה, תמצאי לי, תקבעי רעיונות עבודה עם השליש הנותרים. אז היא אמרה, תגיד לי, אתה משוגע? יכול להיות שבן אדם שלך נמצא בשני שליש שזרקת. אז הוא אמר לה, אנשים בלי מזל אני לא רוצה לקחת. עכשיו, למה זה מצחיק? כי זה כן מצחיק, אני לא יודע, זה שלא צחקת, זה לא, אבל זה כן מצחיק. למה זה מצחיק? כי בסופו של דבר, אם יש לך ככה קורות חיים, אתה לא יכול לבדוק את כולם. אז אתה חייב לעשות איזשהן יוריסטיקות. אז פעם היה תואר ראשון. כשההורים שלך היו, סיימו את הלימודים שלהם, מי שהיה לו תואר ראשון עבד. וכשסבא שלך סיים את הלימודים שלו, מי שהיה לו תעודת בגרות עבד.
סבא שלי עם תעודת בגרות לימד באוניברסיטה.
כן.
בלי תואר ראשון, לימד.
אז זה היה, היה ונגמר. והיום, בן אדם שיש לו תואר ראשון, זה בכלל לא אומר שום דבר על היכולת שלו להתפרנס.
זאת אומרת, ששוב, שנינו עשינו שיחה עם תמר ועוז אלמוג על הספר שלהם, כל שקרי אקדמיה. ומדברים על זה שהתעודת בגרות, ובהמשך גם התואר הראשון, היו סיגנלינג. זאת אומרת, תראו, עברתי את המסלול המפרך, כנראה לא יש לי את היכולות, כנראה יש לי שני דברים, טוסיק ואיזושהי אינטליגנציה. זאת אומרת, התואר אז והיום לא נתן איזשהם יכולות, זאת אומרת, הוא לא לימד אותי לכתוב יותר טוב, הוא לא לימד אותי איזשהו ידע ספציפי. הוא הראה שאני מסוגל לשבת וללמוד.
נכון.
הוא בסך הכל היה סקרינינג.
וזאת הסיבה שבא, נכון? וזאת הסיבה שבאירופה היום יש משרות שצריך PhD. כי ה-PhD היום, כאילו כולם יודעים שתואר ראשון זה לא מיון, כי אם לכולם יש, אתה יודע, אם לכולם יש תעודת זהות, אז תעודת זהות זה לא באמת משמעותי, ואם לכולם יש תואר ראשון, אז תואר ראשון זה לא באמת משמעותי, ויש משרות שלוקחים אותך, אומרים, צריך תואר שני סתם, באמת לא צריך. ויש משרות שאומרים, טוב, דוקטורט. למה דוקטורט? כי זה ביוריסטיקות.
כן. אבל למה לא, שוב, אני יכול להיות שזה משהו חוקי נגד זה, אבל למה לא לעשות בחינות לקראת מקצוע? זאת אומרת, יש לי חבר שעובד בתחום שלך, בתחום של הנדסת תוכנה ובתחומים משיקים, והוא אומר, אותי בדקו ברעיון עבודה, אחרי שהבאתי להם, כן, תואר ראשון, שוב, בהנדסת תוכנה, שאלו אותי, איך אתה באתר הזה שאתה זוזר אנשים ומקבל דירוג?
בסטאק אוברפלואו.
בדיוק, בסטאק אוברפלואו. שאלו אותי, מה הדירוג? אמרו לי, תפתח עכשיו את הפרופיל שלך. אנחנו רוצים לראות את הפרופיל בסטאק אוברפלואו. וזה אתר שבו אם אתה עוזר לאנשים בבעיות מחשבים שיש להם, אתה מקבל דירוג. נכון. זאת אומרת, זה הסיגנלינג הכי טוב למקצוע.
חד משמעית. סטאק אוברפלואו, גיטאב,
הפרופיל שלך. והוא אומר, אם היה לי, ב-100 נקודות יותר, או משהו יותר פופולרי, הוא אומר, יכלתי לדרוש משכורת, בעוד 10,000 שקל יותר.
נכון. אבל...
למה אין את זה לשעוד מקצוע?
רגע, אבל אני רוצה לחדד. זה באמת נכון שאם אתה מגיע למשרה של דאטה סיינס ואתה אומר להם, הנה, בכל התחרויות האחרונות בקאגל השגתי מקום ראשון או מקום שלישי, כפרה, אתה נכנס מה שאתה רוצה. וזה נכון שאם הפרופיל שלך בגיטאב הוא פרופיל יעלום, מה שאתה רוצה. ונכון שאם אתה בסטאק אוברפלואו, אתה יודע, יש לך את, אני לא יודע מה, את ה-30 זיליון נקודות, אתה עושה מה שאתה רוצה. ונכון גם שאילון מאסק אמר, לא אכפת לי איזה תואר יש לך, אכפת לי מה אתה יודע לעשות. אבל צריכים גם להגיד את האמת מהצד השני. יש קורלציה. מי שעשה תואר באוניברסיטה, מי שעשה תואר במדעי המחשב בטכניון, הסיכוי שלו לדעת יותר ולהבין יותר ולהיות יותר זה, ולהיות יותר שמבין ועוזר בסטאק אוברפלואו, לא מהצד החברתי, כן? מהצד זה שיש לו את היכולת, הוא יותר גדול. יש משמעות מאוד גדולה לתואר אקדמי, אבל תואר אקדמי כתואר אקדמי, כן? יש בספר החדש, הצלחה בלימודים, אני כותב שללמוד משהו באוניברסיטה, מבלי לחשוב על השלכות הפרנסה בעתיד, זה פריבילגיה של בני עשירים בלבד. ואני חושב שזאת נקודה, אנשים צריכים לבוא ולקחת אחריות על החיים שלהם, אני לא יודע אם אנחנו היום.
כן, יש לי חבר שלמד מחשבת ישראל באקדמיה, והוא לא חיפש עבודה לפני שהוא סיים, לא מאשים אותו, אבל שהוא סיים הוא אמר לי, זה מוזר, אני לא מוצא עבודה. אמרת לו, למדת מה שמעניין אותך, ואתה מתפלא שאתה לא מוצא עבודה? למדת, כי זה מה שמעניין אותך, לא כי זה מה שיעזור לך. מה אתה מופתע? אנחנו לא בשנות ה-80.
נכון, ולבוא ולהגיד כזה דבר, שפעם היה BA כללי, אז היום הבינו שBA כללי לא שווה כלום. והיום יש משרות, יש מזכירות במשרדי עורכי דין, שהמזכירה היא תואר ראשון במשפטים. למה? כי יש מספיק ביקור, יש מספיק עצה. אז עושים את זה, ואני חושב שזאת היא נקודה מרכזית. א', תחשוב על העתיד שלך. תעשה משהו שיש לו משמעות. אוקיי? עכשיו, אני מדבר הרבה, אני לא יודע מה אתה, אני מדבר הרבה מאוד נגד מדעי הרוח ונגד מדעי החברה, למרות שעיקר הספרייה שלי ועיקר הספרייה שלך זה מדעי הרוח ומדעי החברה, למרות שרוב היוטיוב שלי זה מדעי הרוח ומדעי החברה.
אז מה זאת אומרת מדבר הרבה נגד? אם רוב הספרייה שלך, אפילו פה הספריית תפורה שלך היא מדעי הרוח ומדעי החברה.
בוא נראה, הנה יש לנו, נכון.
יש לך פה אישה אולבוביץ' ויש לך פה...
אפילו אין פה כלום, אין פה כלום. סואל.
יש לך פה.
אין פה, אפילו במתמטיקה יש את ה-history of mathematics, נכון? הנה, עכשיו, למה אני מתכוון? למה בעצם אני אומר את זה? פילוסופיה מעניין אותך? גם אותי מעניין פילוסופיה. אני משקיע בזה המון זמן, אבל אני לא הלכתי ללמוד את זה באוניברסיטה. היסטוריה מעניין אותך? גם אותי מעניין היסטוריה. אבל אני, יש לי עבודה, אתה מבין? אז זה דבר שאני חושב שבאמת צריך לתת עליו את הדעת. זה דבר ראשון, כן?
שמי שרוצה להיות חוקר בהיסטוריה, שילך לאקדמיה וילמד תואר ראשון, שני ושלישי, בהצטיינות בהיסטוריה, וילך לעשות פוסט בהרווארד. יופי. אבל מי שאומר, זה מעניין אותי, אז תקשיב לפודקאסט שלי, או תקרא, או יש פודקאסט היסטוריה גדולה בקטנה, או יש מלא מלא דברים שאפשר, פודקאסטים בספרים, או תעשה חוג בית בתל אביב, ותזמין אליו חברים עם בירה טובה. מה אתה הולך ללמוד את זה בשלוש שנים?
נכון, וזה משהו, עכשיו, ואני חושב שיש בעיה בכל מדעי החברה והרוח, שאנשים באמת לומדים. עכשיו, יש כאלה שאומרים, מדעי החברה עוזרים לך לחשוב, ומדעי הרוח עוזרים לך לחשוב ולהיות ביקורתי. אנחנו יודעים מה קורה בפרוגרסיבים בארצות הברית, אני חושב שזה לא נכון. באמת, זה משהו אחד. הדבר המרכזי זה, קח אחריות על החיים שלך. זה דבר אחד. וזה משהו שאני אפתח יותר בספר האחרון, אבל גם בספר הזה. זה דבר אחד, והוא מבחינתי סופר משמעותי.
וזה שאתה עובד בעצם מול MOOC, מול Massive Online...
Open Course.
Open Course. זאת אומרת, זה שאתה עובד מול מחשב, אתה כותב את זה גם פה, זה מעביר אליך את האחריות. כשאתה בכיתה, אז אחרי שהשיעור נגמר, אתה חוגש למורה ולהגיד לא הבנתי. ואז כאילו אתה מגלגל את הכדור למורה, והוא אמור עכשיו לתת לך איזה פתרון. בקורס אינטרנטי, האחריות באמת, כלומר, זה משתקף לך שהאחריות אצלך. ומה שאני עשיתי לתלמידים שלי, ואני עושה להם גם בשיעורים פרונטליים וגם בשיעורים בזום, אני אומר, לא, האחריות אצלכם, ואל תבואו אליי, תגידו, לא הבנתי. אם לא הבנתם, יכול להיות שגם טעיתי, יכול להיות שעשיתי מהר מדי, לאט מדי זה, תבוא, בסדר, נמצא דרך. ואני מוצא גם את הדרך לגלגל להם את הכדור, כי אני מבין שאם הכדור לא יהיה במגרש שלהם, אם העשייה לא תהיה במגרש שלהם, הם לא ילמדו. זאת אומרת, אם הם ישבו ככה, זה לא משהו שהם לא יעבור.
זה לא כשזה משהו לא, זה הרבה יותר מזה. אני מקבל סטודנטים שלא יהיו תלמידים שלך, שהם באמת משוכנעים שהמורה אחראי, אתה יודע, שהמורה או המרצה אחראי להכל.
אפילו באקדמיה.
כן,
וכשאתה... מבינים את זה ברגע הראשון באקדמיה. המזכירה אומרת לך, לך לפה, לך שם לזה, אתה אומר, טוב, אני אסתדר לבד.
ולא, ואז שאתה אומר להם, אתה יודע, או שהחומר, או שהבחינה, או שהם צריכים בשביל שיעורי הבית לקרוא משהו שהם לא למדו בכיתה, אז הם נורא מבלבל אותם בהתחלה. זאת אומרת, תקשיבו, אתה ילד גדול. ואומנם בית ספר דפק אותך, אבל יאללה, סע, תתקדם קדימה. עכשיו, הדבר הזה הוא משמעותי, כי מה שאני מלמד אותך עכשיו, אני מלמד עכשיו, אני לא יודע מה, אני מלמד OpenCV4, כן? שזה הספרייה של העיבוד תמונה של גוגל. יצא OpenCV5, זה כבר לא רלוונטי מה שאני מלמד. אתה תצטרך ללמוד את זה לבד. הדברים האלה טסים כל כך מהר, שאם אתה לא כל הזמן לומד, עוד פעם, אני מלמד במדעים ובמדעי המחשב ובאלקטרוניקה, אם אתה לא תלמד איך ללמוד, אתה באמת תהיה בבעיה. זה בעיה אמיתית, לא בקטע של אתה לא תהיה ביל גייטס. אני לא ביל גייטס.
שנייה, אתה אומר פה משהו אחר. אתה אומר, הסטרוקטורה או המבנה של בית ספר בעצם מחנך אותך לאיזו תובנה שגויה על החיים. גם שהאחריות היא אצל המורה ולא אצל התלמיד, כי למורה יש אינטרס לגרום לך לקבל בגרות מלאה, כי אז הוא יקבל בראש מהמפקחת ומהלועדני. וגם, סיימת. זאת אומרת, סיימת כן. בספר, אני חייב יודע. אני חייב סבבה.
סגרתי את הספר.
זה לא כן. to learn, זה learning. זאת אומרת, להמשיך ללמוד לאורך כל החיים, כי once אתה תפסיק ללמוד וקורא להרבה אנשים באתיק את הדבר הזה, יש להם כבר 3 מיליון שקל בחסכונות, ואז בגיל 40 מפטרים אותם. למה מפטרים אותם? לא כי האינטליגנציה יורדת משמעותית בגיל 40 או משהו כזה, פשוט כי הם למכוח יותר להמשיך ללמוד וזה, ולהמשיך להתפתח, ולהמשיך להיות בקאטינג אנד של התחום שלהם, ואז אומרים להם שלום.
כך סטודנט, כך תלמיד בגיל 17, למד מה שצריך לבגרות על מלחמת העולם השנייה. אומר לך, כן, אני מסתדרתי.
אני יודע על מלחמת העולם השנייה.
אני מבין.
אני את הבגרות שלי עשיתי.
אני גם כן,
את הבגרות שלי בהיסטוריה כבר עשיתי.
כן, עכשיו אני יודע את מלחמת העולם השנייה. עכשיו, זה באמת יפה שהוא יודע את מלחמת העולם השנייה.
ואני אומר להם. כן.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
יש לי שלושה מדפים לפנותם, שנייה, ואני לא קראתי כמעט בכלל. זאת אומרת, יש פה שאלות בכיתה שתלמידים לבגרות מעלים, ואני מדי פעם אומר, וואלה, זאת באמת שאלה טובה.
נכון. אז אני חושב ש... אז עוד פעם, אני רוצה כאילו להיות קונסטרוקטיבי למה שקורה. אז זה דבר אחד. עכשיו, הרעיון של המאסיב אופן אונליין קורס הוא באמת מדהים, כי יש כל מיני סוגיות של שוויון וחירות, כן? למשל, האוניברסיטה הכי טובה למידה לעסקים זה בית ספר וורטון בפנסילבניה, ורק השכר לימוד עולה שם $100,000 לשנה. זאת אומרת, עכשיו נניח שהיית מקבל מלגה, רק לחיות בפנסילבניה שנה וחצי מאישה והילדים, לא היית יכול לעשות את זה. זאת אומרת, גם אם אתה גאון, יש אפשרויות שסגורות בפניך. ויש את המרצים הטובים בעולם, והחוקרים הטובים בעולם, והם נמצאים מעבר לים בכל אספקט.
זה בעולם של פעם.
וזה, כן, מה זה פעם? עד 2012. וב-2012 משהו חדש קרה, וזה באמת, אני חושב שזאת מהפכה בלתי רגילה, והמהפכה הזאת, זה מה שנקרא המהפכה שפוספסה. וב-2012 פתחו מה שנקרא קורס מסיבי בחינם באינטרנט, כן? שנקרא Massive Open Online Course. והרעיון הזה היה כזה דבר. בוא ניקח, במקום קורס שאני אצלם אותו עכשיו, ואני אעשה אותו בלייב, נעשה קורס שיהיה ל-1,000 איש, ל-500 איש, או ל-20,000 איש, בו זמנית. והדבר הזה הוא שונה מאוד. זה לא לקחת את ה... אני גם מזכיר...
זאת אומרת, זה לא להעביר את השיעור הפרונטלי לזום,
כן.
גם לא הזום אז?
זה לא לצלם את... פעם היה חדר VHS, אני לא זוכר, אני לא יודע אם אתה זוכר.
VHS זה הקלטת וידאו של ה-VHS.
פעם היה חדר עוד...
אלה שאתה מכניס, ולחסות כזה בסלואו מושן פנימה, ויורדות.
היה חדר וידאו בספרייה. ואז אם איבד את ההרצאה, אז היית לוקח את הקלטת וידאו, והיית מנסה לראות את זה. זה היה חדר מאוד שקט, אנשים לא עשו את זה. כי זה לא היה באיכות, ולא פה, ולא שם. אני מזכיר שהיוטיוב המציא אותו ב-2005. ואז אמרו, בוא נעשה את זה משהו אחר. אולי שיעור לא צריך להיות 45 דקות. אולי שיעור יכול להיות 7 דקות על נושא מסוים. אולי אני יכול לשאול אותך שאלה פה. אולי אני יכול להבין, לצורך העניין, שאם אני שואל אותך שאלה, והתשובה היא 5, אבל המון סטודנטים אמרו 8, אולי אני יכול להסתכל על זה ולהגיד, רק רגע, יש פה משהו, למה הם אמרו 8? ואז להבין איזשהו
בעיה... כלומר, בגלל הביג דאטה, כן. בגלל שיש כל כך הרבה תשובות, ואתה יכול להיות ההתפלגות של התשובות, 90% תשובה נכונה, ויש מדי פעם, אז אוקיי, אז השאלה הזאת היא שאלה טובה. גם החומר לימוד שהיה לפני השאלה הקטנטונת של הווידאו הבנה, זה גם היה חומר לימוד טוב. אבל אם אתה רואה שהרוב טעו, ונתנו תשובות מוזרות במסיכים הלא רלוונטיים, אז אתה יכול ללמוד מזה דווקא כי יש לך כל כך הרבה התפלגות. בשביל מורה לשים לב מתוך 40
הוא לא יכול, חנים... הוא לא יכול, הוא לא יכול, הוא פשוט לא יכול.
הוא לא שם.
הוא לא יכול, לכן יותר מזה. אם אני רואה שכולם מגיעים לפרק 17, הם חוזרים לפרק 3, רגע, אולי יש פה משהו, אולי אני צריך לעשות את זה. וענת הגרוואל, שהיה הבעל הבית של אדקס, אדקס היום זה אחד מהאתרים שעושה את המוק, שזה פלטפורמה משולבת של MIT והרווארד, שתי האוניברסיטות העשירות בעולם, כן? אז הוא הבעל הבית של אדקס, והקורס הראשון היה מעגלים אלקטרונים. והוא מספר את הדבר הבא. הוא אומר שלפני שהקורס התחיל, זה היה אמור להיות קורס של, אני לא יודע מה, של 1,000 איש וזה, הוא אמר לעוזרי ההוראה שלו, 3 ימים, הוא אמר להם, תקשיבו, אתם לא ישנים, אתם צריכים להיות על הפורום ולעזור. ואז הוא כותב את הדבר הבא. לילה אחד, בשעה 2 בלילה, עולה שאלה בפורום הקורס מתלמיד מפקיסטן. הוא שואל את השאלה ואני מתחיל לכתוב לו את התשובה חזרה. אני לא מדפיס מהר, ולפני שאני מסיים להדפיס, תלמיד ממצרים עונה לו. התלמיד ממצרים לא מדייק, ואני עובר לתקן את התשובה שלו. ולפני שאני מסיים, תלמיד מארצות הברית עונה לו תשובה נוספת. נשנתי על הכיסא וצפיתי, טק, טק, טק. סטודנטים התחילו לדוד ולתקשר את זה עד 4 לפנות בוקר, ואז הם גילו את התשובה הנכונה, וכל שנותר לי לעשות, לכתוב להם תשובה טובה. הרעיון הזה, שזה נמצא בקצה האצבעות שלך, בחינם, זה דבר מדהים. וזה היום, ישראל דיגיטלית בעצם, שזה המרכז לשוויון חברתי, לקחו חלק גדול מאדקס, והפכו אותו לעברית אדקס ישראל, אתר קמפוס.
אבל גם מופקים בדבר הזה קורסים באנגלית.
באדקס מופקים רק דברים באנגלית, באדקס ישראל מופקים בעיקר, בעיקר, בעיקר דברים בעברית, מעט מאוד באנגלית.
אתה הפקת חלק באנגלית.
אני כן, אבל אני שמתי אותם באדקס העולמית. זאת אומרת, וזה פשוט מדהים. יש היום קורסים בקמפוס של בגרות 3 יחידות, ובגרות 4 יחידות, ו5 יחידות, ופסיכומטרי, ופיזיקה, ורובוטים אוטונומיים שאני מעביר.
וחינם! זה בנוי בדומה למה שיש בהרווארד וב-MIT. זאת אומרת, אם נגיד הבן שלך שלא לומד בבית ספר ומעולם לא למד, רוצה לגשת ל3 יחידות, ואשתך לא יודעת בדיוק איך ללמד אותו, משהו שמתפספס. הוא יכול ללכת למוק הזה, ולגשת לחמש, לאותה בגרות, ולקבל ציון טוב.
אגב, המוק הזה מכין, המוק של קמפוס, כן, היום מכיל, מכין לשלוש יחידות, לארבע יחידות, ולחמש יחידות, חד משמעית, כן, זה מה שהוא עושה. והוא לא עושה את זה, הוא עושה את זה בחינם.
ובזמן הקורונה לא ראינו בתי ספר שעוברים לדבר הזה, או שאומרים למורה, בוא תלווה אותם בתהליך של להיכנס למוקים האלה. שוב, יש לך ולי יחסית הרבה מאזינים, צופים, תתקנו אותנו. אני לא מכיר את כל בית הספר בארץ, ואני אשמח לדעת אם יש איזה בית ספר.
10,000
עוקבים. 10,000 עוקבים.
זה היה, אתה זוכר, בתקופה שהיו 10,000 עוקבים.
שיהיו.
לך, נכון.
בעזרת השם. שיהיו, שיהיו.
בעזרת השם.
אנחנו הרי מקליטים את זה בעבר.
נכון. יו, האמת היא, זה היה נחמד. נכון, זה, אני חושב שזה דבר שמבחינתי הוא ממש 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 משמעותי. איך יכול להיות שהדבר הזה מתפספס והוא בחינם? יש כל כך הרבה חומר מדהים, והחומר הזה, כאילו, הנקודה היא, אם אתה רוצה ללמוד ופעם לא היה לך את האפשרות, אז היום יש לך אותה. לפני כמה זמן, לפני, אני לא יודע מה, לפני השיחה שהקלטנו, אמרת לי, רגע, מה, למה זה, רק שנייה, איפה ה... לא יודע איפה זה. הנה, פה, כן, זה. אמרת לי, למה זה משנה, כן, שהאלקטרוניקה הזאת זה עולה 10 דולר, או 5 דולר, או 200 דולר, או שקר דולר, נכון? זה מה שאמרת לי, כן. מאז שזה, אלוהים יעזור, כבר השתנה הרבה מאוד דברים.
זה, זה.
כן. ואז אמרתי, תקשיב, זה עולה 5 דולר, נכון?
רגע, רגע, מה זה אבל? תסביר.
רגע, ומה אתה הולך לעשות עם זה בספוטיפיי שכתוב מה זה אבל תסביר? אבל עכשיו בספוטיפיי לא יראו אותך עם זה.
אז שיסתכלו ביוטיוב, בצלנים.
אוקיי.
מה, רק תוך כדי הספונג'ה?
אז למעשה, כל הנושא הזה זה עולם של מה שאנחנו קוראים לו IoT, Internet of Things, כן? הרעיון הזה שאתה יכול בעצם, אם אתה רוצה לכתוב תוכנית מחשב שכותבת שלום, אז אתה יכול לכתוב תוכנית מחשב שכותבת שלום, ותוכנית תכתוב שלום על המסך. אתה בעצם מתקשר איתה דרך המקלדת, והפלט הוא דרך המסך. אבל אם אתה רוצה תוכנית מחשב שתדליק את המזגן, שמדליקה את המזגן, זה כבר משהו אחר, כי אתה... זה משהו שהוא שונה. אם אתה רוצה תוכנית מחשב שבעצם מתפעלת רכב אוטונומי קטן שנוסע בשכונה, אתה לא יכול לעשות את זה דרך מחשב. אתה צריך לשלב גם את המחשב עם התכנות וגם את האלקטרוניקה מהצד השני. הדברים האלה זה בעצם נקראים מיקרו-בקרים, שזה מחשב קטן. אתה רואה אותו פה? איפה זה? הנה, זה המחשב הקטן. והמחשב הקטן הזה, בעצם מה שהוא עושה, יש לו את כל היכולות אצלו לעשות עיבודים. הוא יכול גם להדליק את המזגן וגם להתחבר לווי-פיי. יש לו גם מצלמה, אתה מבין?
זה דרך מיקרו-USB, אני מחבר את זה למחשב. אחרי שתכנות לי במחשב, אני מעביר את זה לפה, ואז אני מחבר את זה לאיזשהו מכשיר.
כן, עוד זה המכשיר, כן, זה עכשיו מצלמה.
לא, מה זה משנה אם זה 7 דולר, 30 דולר או 100 דולר?
זו שאלה, ועכשיו, ואז אמרתי, היום הדברים האלה מאוד 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 זולים, ואז אמרת, רגע, מה זה משנה אם זה 7 דולר או 100 דולר? אז זאת בדיוק הנקודה. אתה יותר צעיר ממני, אבל לפני הרבה שנים היה תוכנית שקראו לה פספוסים, עם יגאל שילון.
דוד שלי היה שם, זכה מכונת כביסה.
באמת?
עד היום היא עובדת.
איזה יופי. אז הנה, אז דבר על דוד שלך. ואז היה את יגאל שילון ויצפן, והייתה תוכנית בטלוויזיה, תוכנית מאוד יפה. ואז עשו כל מיני קליפים שצולם במצלמה ביתית. אני לא יודע אם אתה זוכר.
נכון, כתוב, היה כתוב כזה.
היה כתוב צולם במצלמה ביתית.
שמעו, האחות צילום, זה לא בגללנו.
כן. אבל אתה לא היית צריך לכתוב צולם במצלמה ביתית, כי היית יכול להריח את זה מקילומטר, שזה צולם במצלמה ביתית, נכון? כן. ראית שזה האיכות של הטלוויזיה וזה האיכות של זה. היום הפלאפון שלך מצלם יותר טוב מהמצלמות של הערוץ הראשון. והדבר הזה הוא דבר מדהים. א', זה אומר שיוטיובר יכול באמת לעשות דברים שלא היינו מאמינים שהוא יכול. יש לי פה רחפן שמצלם ב-4K, ולא רק מצלם ב-4K, אלא גם יש לו ייצוב, סטבילייזר, כן? של המצלמה, שגם בגובה 100 מטר המצלמה לא זזה, למרות שיש הרבה רוחות. הדבר הזה פעם, כדי לייצר את מה ש... כאילו, כדי לייצר את הזה מגבעת חלפון, בגבעת חלפון היו צריכים, אם אתה זוכר נכון את הסצנה עם חרמונה,
להעלות מסוק, להעביר.
היו צריכים להעלות מסוק. והדבר הזה היום הוא זמין לכל אחד.
ולתאם טיסות.
כן, אז בעצם, אם פעם, ככל שהזמן עובר וככל שהטכנולוגיה מתקדמת, היכולת של האדם הפשוט לקחת ושיהיה לו איך קריס אנדרסון קרא לזה? דיווידנד השלום ממלחמת הסמארטפונים. אני כל כך אוהב את זה. סמסונג ואפל מתחרות ביניהם, ובגלל שהן מתחרות, הן מורידות את כל המחירים, ולאנשים פשוטים כמוני, יש את היכולת לקחת משהו ב-7 דולר. אז אתה שואל, מה ההבדל בין 7 דולר ל-70 דולר ל-700 דולר? בגדול, יחסית למה שהיה לפני 10 שנים, אין באמת הבדל. אבל אותו ילד קטן, אותו ילד בן 17, שרוצה לפתח משהו, ויש לו את היכולות, ויש לו את האנרגיה, יש לו 7 דולר, אין לו 70, אין לו 700. הנקודה הזאת שבעצם החסם של הכסף, כשזה ירד למספר חד ספרתי, ירד לרמה שבאמת כל אחד יכול לעשות
את זה. אז הנה שלי תלמיד מוכשר, אוהב לתכנת וכל הדברים האלה, לאיזה דברים הדבר הזה יכול לשמש? שזה כיף, מעניין, גיקי, אבל אתה יודע, עם איזה משהו חריף.
וואו, אז קודם כל, יש מיליון...
שיכול להראות כן. לחברים שלו, הנה זה אני עשיתי, תכנתתי, קניתי את זה ב-7 דולר, חיברתי למייקרו USB, והפעלתי את זה בכשיר.
אז,
מה?
אז קודם כל, אתה יכול לכתוב, יש באמת כל כך הרבה דברים, אפשר לעשות רובוט מדבר, אני, הנה, יש לי פה את ה... הנה, אתה יודע, הנה. את העיניים ככה, את כל, הנה עכשיו זה כבר לא, עשיתי פה זה. אתה יכול לעשות רובוט מדבר, או רובוט הולך, או אתה יכול לעשות רכב אוטונומי.
גם ליכולות יכול... שלך כדוקטור להנדסת מחשבים.
אגב, את זה אני הדפסתי, אצלי בבית. לא, וזה מה שנקרא מייקרים, כן? המייקר זה בעצם אותו בן אדם שהוא לא, הוא לא דוקטור להנדסת מחשבים. הוא מייקר. והוא עושה את הדברים האלה כי הוא, יש לו את היכולת הזאת.
כאילו לא נגיד להדפיס קוס כזאת, מגניבה עם השם שלו.
הנה זה, את זה הדפסנו, 24 שעות.
וואלה מגניב.
כן, האמת היא זה חמוד להלאה. ואז, אז אתה, אתה באמת יכול לעשות עם זה דברים מדהימים. הבת שלי לומדת תוכנה שהיא תוכנה שהיום בעצם פיקסר משתמשת בה. זאת אומרת, תוכנה מאוד מקבילה למה שפיקסר משתמשת, שפיקסר עושה את הסרטים שלה. ולמעשה, פיקסר אומרת, פיקסר עוזרת לתוכנה הזאת, כי פיקסר יודעת שהפיקסר הבא יבוא מאנשים שעושים בבית שלהם בתוכנה הזאת היא החינמית. ופיקסר כדי, מכיוון שפיקסר מאוד אוהבת את הקטע הזה, אז כשיש לפיקסר כל מיני דברים והם חידושים, היא עוזרת לתוכנה הזאת.
אז בוא רגע נערוז את זה. זאת אומרת, בעבר של פעם, בעבר, היה צריך תואר בשביל שיקבלו אותך. התואר גם נתן לך איזשהו, נתן למעסיקים איזשהו סקרינינג, כלומר להבין שאתה מהטובים, אתה מסוגל לשבת, יש לך גם אינטליגנציה גבוהה, ולכן זה... עובד שיהיה כדאי לחברה להעסיק. היום, הכלים שאתה יכול ללמוד לבד, הם אחד היכולות שמעסיק צריך בשביל, שוב, בשביל הסקרינינג. הוא אומר, הוא פחות מעוניין במישהו שסיים לימודים בצורה מסודרת, מאשר מישהו שהראה שיש לו פשן ללימוד, הוא יודע ללמוד לבד. כי זה גם יהיה עובד שלא יבוא ויגיד, טוב, המעסיק הסביר לי את המשימה, עשיתי אותה מה עכשיו?
נכון.
אלא הוא הסביר לי מה הוא צריך, ואני יודע גם לקחת יכולות של מחקר עצמאי, ולתת לו יותר ממה שהוא ביקש, ולתת לו מה שהוא ביקש, ותוך כדי גם ליזום ולתת עוד כיוונים.
תחזור לדוגמה של הפקס. מה אני צריך לעשות כדי להיות בחבילה הנכונה? בין היתר, מה שאתה אומר, אם עשיתי הרבה מאוד קורסים וסיימתי אותם, אם יש לי פרופיל בגיטאב, אם יש לי ערוץ ביוטיוב שבו אני מראה דברים שבו אני, שאני עושה או שאני מפתח, הדברים האלה הם בעלי חשיבות בלתי רגילה. תיק עבודות, בעולם המודרני השאלה מה אתה יודע לעשות יותר חשוב,
ולא מה למדת.
השאלה איפה למדת. וזה מה שאנחנו מנסים להסביר לילדים כל הזמן. תיק העבודות שלך ישחק תפקיד הרבה יותר משמעותי בחיים שלך.
זאת אומרת, תצבור מוניטין. באיזשהו דרך.
ואפשר לעשות...
באיזשהו קליקה.
אפשר לעשות את זה במיליון דרכים. הבת שלי, תקשיב טוב, זה פשוט מדהים. זה הגיע למצב שהיוטיובר הכי חשוב של בלנדר היום, של התוכנה הזאת, שיש לו 4 מיליון עוקבים, שהוא הכי גדול שיש, הוא עשה לייק לדברים שהבת שלי, הוא כאילו ציטט אותה באיזשהו לייב שהם עשו, שהיא נתנה כל מיני דברים. היא נכנסת לזה לאט לאט, הילדה בת 11 בישראל הרחוקה, והיא באיזשהו, היא לא בקשר איתו, היא לא מדברת איתו ביומיום, אבל היא הצליחה לייצר איזשהו משהו בדבר הגדול ביותר, וכל מה שהיא עושה את זה, היא עושה את זה מתוך טוטוריאלים שהיא לומדת בחינם. ולפני כמה זמן הזמינו אותה מהאוניברסיטה, אמרו, היה איזשהו בעיה שרצו לעשות בבלנדר, והיא הגיעה, ופשוט עזרה לאנשים שם. כי באמת היכולות שלה, לא הזמינו אותה כי רצו לעשות לי טובה. הזמינו אותה כי הידע שלה היה חשוב, ואין הרבה אנשים שיודעים לעשות את זה.
וזה אפילו בגיל 11, אז קל וחומר, בגיל שכבר צריך להתפרנס מדברים.
אם היא תמשיך מזה, חבל על הזמן, זה פשוט מדהים. יש לה, היא מפתחת יכולות בלתי רגילות. חבל על הזמן.
אז בנימה אופטימית זו, אנחנו משתלטים על הערוץ של רועי, תקראו את מהפכת ההשכלה. אני מודה ומתוודה, עוד לא סיימתי אותו, והגעתי לשיחה לא מוכן. אז היה לי רק חצי ספר לדבר עליו, אז אתם רואים איזה אושר יש בספר. חלק מהרעיונות הורחבו גם בספר של הצלחה בלימודים, אבל זה ספר שנותן הרבה מאוד ביקורת, עם חלקה אני דרך אגב לא מסכים, אבל על זה אני מדבר בשיחה אחרת.
האמת היא זה חבל. אז אני רק רוצה לחדד משהו לגבי הספר הזה, ברשותכם. הספר הזה בעצם מתחלק לשלושה חלקים. החלק הראשון נקרא המיתוסים, שבירת המיתוסים, כאשר יש כמה מיתוסים. אחד המיתוסים זה על מתמטיקה, אחד המיתוסים זה על המיתוס של השוליה. זה מיתוס שאני לא שובר. חשיבות של ללמוד אצל מישהו, או להתמחות אצל מישהו, או לראות מישהו אחד עושה משהו טוב, וללמוד אצלו זה באמת דבר שיכול לעזור. הדבר השני נקרא המורים הטובים בעולם, מכיל גם פרק מקסים בעיניי שנקרא איך לקרוא ספרים. רובנו כשאנחנו קוראים ספרים לא קוראים את זה כמו שצריך, אז שאלה מעניינת.
זה בסדר ככה לקרוא עם האלה?
לפי דעתי זה שלב ראשוני, אבל אחרי זה אתה צריך, כאילו, אם אתה רק שם מדבקות ואתה נשאר עם זה, אז לא.
זה בגלל הרשלנות שלא הגעתי מוכן לשיחה.
אבל אם אתה שם מדבקות, ואחרי שאתה שם מדבקות, אתה אומר רק שנייה, זה הרעיונות, ואז אתה חוזר על זה ומדבר על זה, ואומר, בוא נה, זה היה רעיון מצוין.
כן, זה הערוץ שלי.
נו, הנה, בבקשה. אז זה משהו אחד, והחלק השני נקרא ללמוד איך ללמוד, או המורים, והוא בעצם מתעסק בטכניקות לגבי איך ללמוד, הרבה מאוד דברים שאנחנו חושבים שהם אמיתות מוחלטות, ולמעשה הם לא. דוגמה הכי קלאסית, זה כל הנושא הזה של האם אתה יותר שמיעתי, האם אתה יותר אודיטורי, האם אתה יותר קינסטדי.
אולי נצרף את המאמר ששבר את הדבר הזה באחת התגובות. כי יש ממש מאמר שבחן מבחינה אמפירית את הסיפור של שמיעתי, ראייתי
וזה. אז אני רק אסביר, יש משהו בעולם של NLP, ו-NLP בשביל מי ששומע את הערוץ שלי, זה לא NLP שאתם חושבים, זה NLP, זה Neural Linguistic Programming, שזה איזושהי שיטה פסיכולוגית שמשתמשים בה גם להתחיל עם בחורות, אבל בסופו של דבר, המאמר, ה-NLP אומר שאנשים תופסים את העולם, יש אנשים ששומעים שתופסים את העולם בצורה יותר שמיעתית, ואז הוא יכול להגיד לך משפטים כמו, בוא נעשה נשמע לי ממש טוב. יש אנשים שתופסים את העולם בצורה ממש ראייתית, ואז הוא אומר, זה נראה לי טוב. ויש אנשים שתופסים את העולם בצורה חווייתית או רגשית, ואז הוא יכול להגיד, זה מרגיש לי טוב. ואז הנקודה היא שכל בן אדם עדיף לו ללמוד משהו דרך
השיטה שלו. אבל זה שקר.
כן, אבל זה
הוכח כלא נכון.
זה ממש שקר וזה ממש לא נכון, וזה פשוט טירוף מוחלט. ויש עוד כל מיני דברים. אני חושב שרוב האנשים לא יודעים לסכם. רוב האנשים לא יודעים לסכם שיעור.
רואי, תן להם לקרוא את הספר. בוא, יש פה מלא רעיונות טובים. וידך זה לגמור. מה, אתה מלמד אותם ללמוד לבד.
יפה.
אז לא, הכל צריך להאכיל בכפית.
אז לכו תלמדו לבד. אני קיבלתי, הנה, אז יוצא דברים טובים מהיוטיוב, נו. תמיר דורטל.
רויוזביץ'.
חברים, תודה רבה.
דוקטור רויוזביץ'.
אני מזכיר לכם שיש לנו פה את ה... הנה, פה, הנה, וואו, זה הכל השתנה. יש לי פה את הספרים. אם מעניין אתכם הדברים האלה, הספר הצלחה בלימודים ומהפכת השכלה וראש גדול ואינטליגנציה, שווה מאוד מאוד לכם. היה כיף גדול. תודה רבה. נתראה בשיחה הבאה.